הנושאים הגדולים, איך אני מגדיר מוחזק וראוי כלפי הבעל, זה אמור לעזור לי איך אני מגדיר מוחזק וראוי כלפי הבכור. זה בעצם הטענה של אביי, שכמו שאתה מגדיר את הנכסים של הסבתא כראוי אצל הבת והבעל לא יורש, גם הנכסים של הלויבה נחשבים ראויים אצל המלווה והבכור לא צריך לרש. זה כל הטענה של אביי. כמו שהסבתא יכולה למכור וזה מפקיע שם מוחזק של הבת, גם הלווה יכול למכור וזה יפקיע שם מוחזק מהמלווה. זה כבר דיברנו. אמיר צה שם, דין אחר זאת שיטת רבונה, שאמנם הבת מקבלת, אבל בגלל שהבת קיבלה מלכתחילה, כשהאדם בנה את ה... בסדר? Okay. כשאדם בנה את המלכודת העכבר הזה, הוא בעצם הקנה את הנכסים לבת משעה אפס. הכל מוחזק אצל הבת. לסבתא יש זכות פירות, יש לה איזו זכות זמנית. אבל הנכסים תמיד היו של הבת. אז בוודאי שזה היה מוחזק לפי רבונה. כשאדם אומר אחרייך, כשהוא בונה את השרשרת הזאת, הוא בעצם מקנה לתחנה הסופית. כשכל התחנות התחומיות הן רק איזה זכות פירות. אבל כאן התחנה הסופית זאת הבת, והיא קיבלה בצורה מלאה, והיא מוחזקת, ואז לפי רבונה בעל יורש, ושאר המורים כנראה חולקים על ההבנה הזאת. שוב פעם, גם זה מעבר ליכולתנו היום. אנחנו נתמקד במחלוקת רב ענן וביניהם הרב, עוד מעט נצייר על הלוח. בהנחה שאני לא אומר, כל אומר אחרייך קורא מעכשיו דמי, אז הבת לא מחזיקה כרגע, הסבתא היא הבעל המלאה בשעתה. הנותן רצה שהיורש שלו יקבל אחרי הסבתא, לא היורש של הסבתא. הוא בנה כאן איזה סוג של תנאי בנתינתה. הוא נתן לסבתא בתנאי שאחרי שהיא גומרת זה יעבור לבת, איזה סוג של הקנאה. שני שלבים. ויש לבת יורש, הבת מתה לפני שהסבתא מתה, אז בשעה קריטית שהנכסים אמורים לעבור לבת, אין בת, אבל יש בן הבת. לפי רב ענן, הבן הבת לא מקבל, כי אדם הקנה לסבתא על תנאי שזה יעבור דווקא מהבת שלא קיים. הבת לא קיים, הנכסים חוזרים ליורשי הסבתא. לפי בני מערבה, נכון, בעל אין לו שום גישה לאותם נכסים, כי הוא ראוי, אין הבעל יורש בראוי כי במוחזק, אבל מי יש בן הבת, אז הנכסים עוברים ליורשי הבת, בן הבת, אח הבת, אחות הבת, חוץ מבעל הבת. זאת המחלוקת שאליה נתייחס היום. אז בואו שוב פעם נצייר את בלוח. יש אדם, יש אדם שהוא הנותן, והנותן העביר נכסים לסבתא, סבתא מסירו של סבתא, אז הסבתא מקבלת נכסים, והתנאי שלו שאחרי שהסבתא מתה זה יעבור לבת שלו. זה הבת שלו. זה הבת שלו. סליחה, כי היא אמורה לקבל נכסים. מה קרה? הבת מת ב-T2. כל המעבר הזה זה ב-T1, הוא העביר. אני רק אסתכל, יש פה איזה טוש יותר חזק. שירה, טוש פה, יש טוש. אני אסחקתי את התושה פה. אוקיי. אוקיי. T2, הבת מתה, ויש בן. אז במקרה הזה רב ענן טוען שכל המנגנון נופל, אדם עשה תנאי, רב ענן, דווקא בת, זה לפי רב ענן, לפי ונאמר רבה, בת, והוא הדין בן הבת. אם מדובר בבעל, אז הבעל לא יורש כי הנכסים לא היו אצל הבת בחייה, הנכסים אף פעם לא היו מוחזקים תחת יד, אין הבעל יורש את אשתו ברעוי רק במוחזק. לפי רב הונא גם הבעל יורש, למה? כי לפי רב הונא הבת תמיד החזיקה מלכתחילה. אבל זה רב הונא, רב הונא אנחנו משאירים בצד, רב הונא לא נכנס היום לחדר. הווה מינא שרב הונא סבר כמו בני מרבד שהתקנו את רב הונא. אז קצת בראשונים, בתחילת הסוגיה יש התייחסות לרב הונא. מה המחלוקת בין רב ענן לבין בני מרבד? למה לפי רב ענן, גם אם הבת מתה בחיי הסבתא והיא לא נמצאת בשעה קריטית של הירושה, בכל זאת הנכסים עוברים ליורשיה? סליחה, לפי בני מרבד, לפי רב ענן, אם הבת לא נמצאת בשעת מיתת הסבתא, אז כל התנאי הזה וכל העסקה שאדם עשה נופלת וכושלת והנכסים נשארים אצל הסבתא ויורשיה מקבלים. אז היום נתייחס לשלוש שיטות. שיטת הרשב"ם, שיטת הרדב"א ושיטת רבנו יונה, כששיטת רבנו יונה זאת השיטה הכי הלכתית ולמדנית. הרשב"א טוען, עוד מעט נקרא את הרשב"א. יש כאן שתי הנחות ברשב"א. שאדם נתן גם לסבתא וגם לתחנה הבאה. ההקנאה שלו המקורית כללה גם התחנה הראשונה של הסבתא וגם התחנה השנייה. ונחלקו רב ענן ובני מרבה מה כוונתו כשהוא חושב על תחנה שנייה. לפי רב ענן הנותן מעביר לתחנה שנייה דרך נתינתו, דרך הקנאתו, רק אם הבת או שלו היורש מכוח ראשון פיה. אם הבת שלו, כלומר אין לו בנים, אין לו אחים, יש לו רק בת. אם הבת שלו נותן קיים בשעת הסבתא, הוא רוצה להקנות לו כתחנה שנייה. הוא רוצה לעשות כאן קניין של שני שלבים. קודם הסבתא תקבל ואחר כך הבת שלי תקבל. יורשי הבת, כוח שני של הבת, כוח שני, יורשי שני שני. לא כך מעניין אותי, לא קורא, לא מרגיש קרבה להם. אז אם יתברר שאין בת בשעת השעת הקריטי, שזה בעצם T3, T1 הוא עובר לסבתא, T2 הבת מתה, וכאן יש T3 כשהסבתא מתה, T3. זה השעת הקריטי, ו-T3 אין בת, אז דעת של אדם הייתה לא להעביר לשלשלת שלה. הוא חושב לעצמו, בשעת הקנאה, אני מקנה לסבתא, ואם כשסבתא מתה יש לי יורש, אז היורש יקבל. אם בשעת מיתת הסבתא, T3, T1 הוא הקנה, T2 הבת מתה, T3 הסבתא מתה, אם בשעת מיתת הסבתא אין לי יורש, אף על פי שיש לי יורשי יורשים, אני לא מעניין אותי יורשי יורשים. לפי בני מרבה, האדם הזה גם רוצה להביא לי יורשי יורשיו. זאת אומרת, המחלוקת, נקודת המחלוקת בין רב ענן לבין בני מרבה, מה כוונת הנותן? עומדנה, מה הוא חשב? הדרך להעביר אחרי הסבתא לתחנה הבאה זה קניין. הוא הקנה לסבתא וגם הטיל תנאי בקניין שזה יעבור לתחנה הבאה. השאלה מתי הטיל את התנאי? תמיד, ככל שיש לו איזה יורש אפילו רחוק, או גם אם יש לו יורש כוח ראשון. בואו נקרא את הרשב"ם. יש כאן שתי הנחות קשות, אבל שתיהן נובעות מפשטוס הגמרא, בדף קכ"ה עמוד ב', מה טוען הרשב"ם, מדברי רב ענן. דאי ונמי, שורה ראשונה, ירתי, ירתי, דיירתי, דווקא כאמר, אותן הבאי מכוחי. ולא לירתי, ירתי, הבאי מכוח כוחי. הלכה, חיכה דלקה, ירתי, אין יורש, אין בת, אחר מות הזקנה, אלא ירתי יתרי, נשארו נכסים ביד ראשי הזקנה. דתאומר לאומר נכסי לך לאחרייך לפלוני, שמת על תור שאין מיורשי ראשון, נגמר בלהלן שלא רואים. מה סוברים בני מערבה ולא היא? הועיל והוא ראוי לראש את זה הנותן, אשר הבת בכל יוצאי רחב, במקום שאין בין קודמים, דיאדה קרינה בה, אף על פי שבא מכוח כוחו, ומעיקרה, כי אמר לי ירתי ירתי, שאין לי במה סכנה כאמר, הכוונה היא גם ירתי ירתי. ובין ביטר ירש אותה. שורה שמתחילה הכי כמה, דליורשב הרואים ליורשב מן אתר הרגיל לקרות ירתוי. כשאדם אומר יורשי, הכוונה שלו היא גם לא רק היורשים כוח ראשון, אלא כל מי שיורש בגבותם. זאת אומרת, הכל תלוי בדעת האדם. מה אותו אדם חושב? נכנסים לפסיכולוגיה של הנותן, הוא נתן שתי תחנות, תחנה ראשונה בתנאי שזה יבוא לתחנה שנייה, לפי בני מרבה תמיד יש תחנה שנייה, יורש יורשיו, ואז גם אם הבת לא קיימת בשם מיטת הסבא, הוא התכוון להעביר את זה אז ליורש יורשיו. ולפי רבן, האדם הזה הוא קמצני, אם יש לו ילדים, יש לו אחים, יש לו יורשים כוח ראשון, אז כנראה שהוא רוצה שיקחו, אין, אז הוא לא רוצה. הקושי פה שיש מחלוקת באומדנה, ואנחנו לא אוהבים לבנות מחלוקת באומדנה, כי האומדנה נורא תלוי בקונטקסט, באדם, בזמנים, בסוג הכסף, כמה דרך כלל אנחנו רוצים לראות אילו ואילו דברי אלוקים חיים, שכל שיטה בש"ס מייצגת עמדה. עמדה נכונה, עמדה טובה, כמובן, אנחנו צריכים לפסוק עמדה אחת ולא כשני, אבל יש עמדות. וכל עמדה יש לו את היגיון שלה, כאן יש מחלוקת במציאות והחושבים האדם, אז אין כאן אלו ואלו, תבדוק, תבדוק את האנשים, בבבל זה יהיה דבר אחד, בבגדד דבר אחד, בפולין משהו אז. אבל לפעמים יש מחלוקות, החכמים לא רק בנו מערכת, גם היו פוסקים, משתמש שיש כאן איזה מקרה שקרה, זה לא איזה סתם מקרה שחושבים עליו. היה אדם, הוא אדם שנתן לסבתא, אז ניגשו לבית הדין ושאלו, ואז היה איזה ויכוח בין רבנה ובין מערבה, מה חשב האדם? אז תכן שזה לא איזה גישה מערכתית למדנית הגיונית, זה מחלוקת בפויסקי, מה הוא חושב? כך יוצא גם מהלשון. אמרו פונה ליארתי, ואפילו ליארתי ירתי, אבל כנראה שהייתה כאן איזה התייחסות ללשון שלו. הוא אמר ליורשי, רפון אמר, הוא גם מתכוון ליורשי יורשיו. תראה, לא, לא, הוא רק מתכוון ליורש כוח ראשון. מעניין פה שהרשב"ם לא מכניס את השאלה של דף קוף נון תת לתוך הנושא, הם בני בנים הרים כבנים. באיזה מידה השאלה הלמדנית, המעמד של הנכדים, משפיע על המקרה הזה? אפשר לומר שהמקרה מבודד, כי כאן הכל תלוי בדעת האדם, וגם אם נטעון שבני בנים הרים כבנים והנכדים יושים ישר מהסבתא והם יושים ישר, אבל בכל זאת, מבחינת הגישה הסובייקטיבית של האדם, הוא מתייחס להם כמעגל אחר, כמעגל משני, כמעגל חיצוני יותר. אני לא משליך השאלה המבנית הלמדנית על השאלה הפסיכולוגית. בואו נגיד שכפי פשס הגמר נגד אמרי משה, הנכד יורש ישר מהסבא. בכל זאת הוא נכד. הוא לא הבת של הנותן, הוא הבן הבת של הנותן. ואף על פי שעל פי הלכה, הבן הבת מקבל יושה ישר מהנותן, כאן לא מדובר בדיני יושה, מדובר גם בדיני נתינה. בואו נגיד, אני מחליט עכשיו לתת את הטוש הזה ליעקב, ואחרי שיעקב מסיים עם הטוש, אני מקנה לתלמיד הכי אהוב שלי בכיתה. ואז מתפרץ דיון מי התלמיד הכי אהוב, הכי טוב. מה חשבתי? זאת שאלה פסיכולוגית. אתם גם תלמידים כמו יעקב, זו שאלה איך לתרגם את לשונה, איך לתרגם מה שאמרתי, אין כאן... ברור, ברור, ואין תלמידים אהובים, מסנורים, כולם אהובים. אז... אבל מעניין שזה לא נכנס לשאלה. יש כאן שאלה פסיכולוגית מבודדת, מה כוונת האדם שנתן שתי כוחות, שתי קפיצות, שתי דילוגים. מה הבעיה של הרשב"ם, חוץ מהבנת נקודת המחלוקת שזה עניין פסיכולוגי, שזה לא ישתנה ברשב"א בריבה עד שנראה את רבנו יונה? אם כל מנגנון ההעברה הוא מנגנון של מתנה ושל נתינה, שאדם, הנותן הראשון, נתן לסבתא, ואחר כך נתן לתחנה השנייה, כחלק מהמכלול הראשון, החבילה הראשונה, העסקה הראשונה, השאלה, מה דעתו אם אין יורש כוח ראשון, אם יש רק יורש כוח שני, מה יהיה בכוונתו, אבל זה הכל בא ממנו, דרך נתינה, דרך מתנה. מה השאלה, מה שואל הרטבה? זה פשוט, אבל מכיוון שהסוגיה כל כך מסובכת, אם הכל בא מהבעל, מהנותן, סליחה, גיליתי, כן, הכל בא מהנותן, למה הבעל הוא גם לא מועמד? כל הסיבה שהוצאנו את הבעל, זה בעצם איתן כל התשובה של בני מרבה. נכון, אנחנו מסכימים שהבעל, הבת לא יקבל, אבל יורש אחר כן יקבל. רבד הנתק בעלת דווקא לבת, אנחנו מכניסים כל יורשים חוץ מהבעל, כי אין הבעל יורש ברעוי כבמוחזק. אבל כאן האפשרות שהיורש השני יקבל, זה לא מדין ירושה, זה מדין קבלה משנית של הבעל, שאני נותן. נותן נתן לתחנה ראשונה, הוא גם הקנה לאחר זמן לתחנה השנייה. אם אני סובר שהוא לא מקפיד על יורש כוח ראשון, שהוא גם פתוח ליורש כוח שני, אז למה בני מרבה שואלים את הבעל? גם בן הבת יקבל, גם בעל הבת יקבל, כי סך הכל הקבלה של אותו כוח שני זה לא דרך ירושה, הקבלה של אותו כוח שני זה כחלק מהמתנה. נראה למה רשב"ם בחר בגישה הזאת, אבל זו גישה מאוד מאוד קשה. למה בני מרבה שואלים את הבעל? הרי כל הדיון פה הוא האם האדם השני יקבל את המתנה מכוח הנותן כמתנה, מה כוונתו? יעקב.
אם קניין
פירות זה קניין גוף, כן או לא? לא, לא, לא. אם קניין פירות זה קניין גוף, אז אין לחלוק, ואם קניין פירות זה אין לו קניין גוף. אז בואו נניח כרגע שהכל נמצא אצל הסבתא לפי בני מרבה ורבנן. כל השאלה הזו מעכשיו, לא מעכשיו, פיצול בין פירות לבין גוף, זה המשגע שרפונה. אנחנו פוסקים, רבנן בני מרבה, שאחרייך זה לא כמעכשיו דמי, הסבתא מקבלת את הכל, הבת ממתינה בתור, אבל היא ממתינה בתור כמקבל של הנותן. השאלה האם הנותן התכוון דווקא לתת לבת, או גם לתת למעגל הרחב, בלי קשר לפירות בגוף.
לא, אבל אם השאלה של השיטת של רשב"ם, שמי
הנותן,
מי
יקבל
בנתינה ומי
יקבל
בירושה.
לא, אין ירושה, זה הכל נתינה. הכל זה נתינה, כל המעבר פה זה נתינה, קניין.
אז אני לא מבין איך סבתא, למרות שהאב לתת את כל הקרקע לסבתא, איך הוא יכול לעקור את כל המערכת הטובה של ירושה של הסבתא.
אוקיי, בסדר. נניח, יש לאדם כוח להקנות בתנאי. כמו שאני יכול להקנות לך חפץ בתנאי שירד גשם, ואם לא ירד גשם כל העסקה בטלה, אני יכול להקנות לסבתא בתנאי שלא תהיה ירושה ואין כאן בעיה של מס ומשהו כזה. זו שאלה טובה, אבל זאת הנחה של הסוגיה. וברשב"ם במיוחד. ממילא מכוח הקושייה הזאת שהבעל הוא אלט, הבעל הוא פסול פה, אז כנראה שההתחלחלות ליורשים משניים מעבר לבעל, זאת לא דרך מתנה, זאת דרך ירושה. שהבעל הקנה את החפץ אחרי הסבתא לבת. השאלה, מה קורה אם הבת מתה? האם יורשי הבת יורשים מהבת המתה? לא האם יורשי הבת מקבלים את המתנה כוח שני מהנותן? הנותן נתן רק תחנה אחת, ואחר כך הגביל את הנתינה לסבתא שזה יעבור לבת. ושאלת האמוראים לפי הרשב"א, לפי הריטב"א היא שוב פעם, תקשיבו היטב, מה כוונת הנותן? כשהנותן, אם הוא היה יודע שהבת האהובה שלו, היורש האהוב שלו, לא קיים בשעת המעבר הזה, האם הוא היה מוכן לתת ליורשיה לרשת אותה? או שהוא היה אומר, הבת שלי לא קיימת, אז כל המתנה היא לבטלה. הוא מעביר לסבתא. והוא גם רוצה להעביר לבת דרך קניין. עדיין קיים, דרך קניין. הנכסים יעקב יגיעו לבת רק דרך קניין. אין דרך אחרת שהנכסים יגיעו מסבתא לבת, כי אין קשר ביניהם. אז ברור, ברור, ברור שאדם הזה הרכיב קניין של שתי פעימות. פעימה ראשונה, קניין לסבתא. פעימה שנייה לבת, זה ברור, זה הנחה. השאלה לפי רבנו יונה, זה אם אדם היה יודע שיורשי הבת היו יורשים אותה, לא מקבלים מתנה. בעצם לפי הרשב"ם, הנותן מוכן גם להקנות למעגל השלישי, וזאת השאלה, אם הוא יקנה או לא יקנה. הוא לא מקנה ליורש. אבל אם הוא היה יודע שיורשיה נכנסים ומקבלים את הקרקע במקומה, כי היא מתה, אם עדיין היה מבצע את הפעימה השנייה. מה קורה? זה עדיין מחלוקת מה חושב האדם, אבל התוצאה של של השאלה הזאת היא לא אם אדם היה מקנה גם ליורשי הבת, גם לבן הבת, הוא לא מקנה, הוא מקנה לסבתא ובת. שאלה, אם הוא היה מקנה לבת, אם הוא יודע שהבת אף פעם לא תקבל, ויורשי היו מקבלים ממנה. תקשיבו היטב, לפי בני מערבה, הוא שמח, סך הכל, זה הכל משפחה. אז גם כשהוא יודע שהבת לא קיימת, הוא מקנה לבת, והיורשים מקבלים ממנה בקרק. לפי רבנן לא, אם הוא יודע שהבת לא קיימת, וזה עובר דרך ירושה ליורשיה, אז הוא רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה להעביר מהסבתא לבת, דווקא מהבת יורשת עצמה, ולא ממעבירה דרך משמש בקרק. היתרון של רבנו יונה, היתרון הוא שהמעבר לבן הבת, לירש הבת, הוא לא מעבר של הקנאת הנותן, הוא מעבר של ירושה, למעט בעל, שאינו יכול לרשת את ביתו, כי הנכסים אף פעם לא החזרו תחת ידיה. אבל, 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 עדיין הוויכוח הוא בראשו של הנותן. מה חשב הנותן? אם הנותן ביצע פעימה שנייה לבת, רק אם הבת תקבל, או גם אם הבת מתה, וזה יעבור ליורשיה ביושה. הלכה אומרת שגם אם אדם מת בקבר, זה עובר ליורשיה ביושה. נבדוק גם את זה. אם הבעל יודע שהבת של... אבא יודע שהבת אף פעם לא תקבל, אם עדיין היה מעביר מהסבתא לבת. או שאומר, עצור. אם הבת שלי לא קיימת, אני לא עושה פעימה שנייה, הבת אף פעם לא מקבל ממני, וכמובן אין כאן תהליך הירושה של יושבי הבת. אז לסכם, ברשב"ם היו שתי הנחות. שכל ההעברות כאן הן דרך הנותן, הוא מעביר לסבתא, מעביר לבת, השאלה, הוא גם מקנה ליושבי הבת, זה הכל תלוי בראשו, אם הוא אוהב את יושבי הבת או לא, שאלה לגמרי אומדנית, לגמרי פסיכולוגית. הבעיה ברשב"ם, אז למה דווקא בן הבת לפי בני מרב ולא בעל הבת, שהוא יכול לקבל את המתנה מהנותן, כי הוא אין כאן תהליכי יושה. הגישה של הרדווה והרשב"א זה לא. האדם עצמו נותן הקנה לסבתא ומקנה גם לבת, אולי. מה היה אומר לו היה יודע שהבת הייתה מתה? מה בכל זאת מקנה לבת ואז יורשיה מקבלים דרך ירושה? או לא. ההנחה היא לפי הרשב"א והרדווה שלפי שתי השיטות, גם לפי רב ענן, כאן הנקודה החשובה, וגם לפי בני מערבה, התהליך הזה של יורשי הבת הוא תהליך כשר הלכתי, השאלה מאוד קווה. אם באמת הנותן הקנה לבת, ואם הוא היה רוצה שההקנאה הזאת תתקיים למרות שהבת מתה, אז ההקנאה מתקיימת מהנותן לבת, הבת מתה כבר, אז זה עובר דרך משמוש ליורשיה. השאלה אם הוא רוצה. אולי הוא עוצר את הכל כי הוא לא כך אוהב את הנכדים שלו. הוא שונא את הנכדים שלו. את בן הבת, הוא רק אוהב את הבת שלו. אבל עקרוני, הלכתי, התהליך הזה, נעייף מדי לבוא, התהליך הזה, שאדם מקנה לביתו, והבת קונה כשהיא כבר מתה, בתיש שלוש, כשהסבתא מתה, בת כבר בקבר, ומעבירה את הנכסים ליורשיה, אם לאדם יש כוונה כזאת, התהליך הזה הוא תהליך הלכתי. כל השאלה, מה חושב הבא? אם הבעל אוהב את התסריט הזה, הנותן, הנותן, הבא. הרבינו יונה טוען שבדיוק בנקודה הזאת נחלקו רב ענן ובני מרבה. המחלוקת היא לא פסיכולוגית, מה חשב הנותן. המחלוקת היא הלכתית. בני מרבה טוענים, יפה, הנותן יקנה לבת בתי שלוש, הבת כבר מתה, זה עובר בירושה בקבר לבנה. רב ענן טוען, מה פתאום שהבת מקבלת מתנה ומעבירה ליורשה כשהיא מתה? איך אדם קונה מתנה כשהוא מת? אין קניין למת. השאלה היא לא פסיכולוגית, מה חשב הנותן הלכתית. בני מרב הטונים אפילו ירתה חוץ מהבעל. כי המתנה עוברת לבת בשעה תי שלוש, הבת בקבר, ואז יורשה מקבלים ממנה. טועים בני מרב הטענה טובה. איך הבת קונה את המתנה הזאת מהאבא הנותן כשהיא בקבר? אף אחד לא קונה וזוכר שום דבר בקבר. הדבר היחיד שאדם קונה בקבר זה יורשה. אדם יורש בקבר להעביר ליורשיו. קוראים לזה משמוש, זוכרים? כאן הבת לא מקבלת דרך יורשה. הבת לא יורשת את הסבתא. איך הבת מקבלת דרך מתנה? אם הבת חי, שלום על ישראל. אבל הבת מתה. איך אדם זוכה במתנה כשהוא מת? זאת ההתנגדות של רב ענן. ואז השאלה, מה סובר בני מרב? איך הבת מקבלת את המתנה? נכון, לפי הרשב"ם, בן הבת אמור לקבל גם דרך מתנה. זה החידוש של הרשב"ם. אבל לפי רוב הראשונים, הבת מקבל דרך מתנה. השאלה, אם הבת מתה, האם יורשיה יורשים אותה? לפי הרשב"ם, איזו שאלה אומנדה, מה חשב אדם? אם אדם היה מקנה, הוא היה יודע שהבת אף פעם לא תקבל. אבל לפי רבנו יונה, זו בדיוק המחלוקת. או אני אגיד את זה בדרך אחרת. לפי הרשב"א והריפא, כולם סוברים שהבן יכול לרשת את הבת בקבר, אחרי שמקבל מתנה. כל השאלה אם אדם חשב על כך, הוא מסכים לכך. איך הבת זוכה בקבר נכסים כשהיא מתה? הרי אין כאן ירושה. מה התשובה? לפי רבנו יונה, לא מדובר פה בנתינת מתנה. רגילה, באיזה מתנה מדובר פה? ב? לא ירושה, כי אדם לא מוריש, הוא מקנה. אבל אדם הוא לא סתם נותן. אדם הוא שימם, לא שמאמינה, אלא מדובר בשכיב מרע. שכיב מרע. דברי שכיב מרע, ככסובים וכמסורים דמי. מפתחות לפרק שמיני, פרק תשיעי. גישה אחת, כששכיב מרע נותן מתקנת חכמים, הוא נותן בלי מעסקינין. אדם רגיל צריך לבצע מעסקינין, שכיב מרע לא רוצה להטריד אותו על מעסקינין. תגיד ב... דברי שכיב מרע ככסובים וכמסורים דמי. אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט. יש פעמים בש"ס, בהלכה שמספיק אמירה, יש כאן תהליך הקנאה, אבל לא צריכים את המעסיקין, ביטוי את המעסיקין כדי שלא לצריך את השכימרה, אבל בפועל ההעברה משכימרה למקבל מתנת שכימרה זה הקנאה. אומרת הגמרא, נגיע כך, נתייחס גם קצת לזה בגמרא, נגיע, הגמרא אומרת שהשכימרה יכול לקנות הלוואה, בדרך כלל כפי שראינו קשה לקנות הלוואה. אבל גם שם אפשר לומר שכל הבעיה והאהבה בדרך כלל זה מעסיקינים ושכימרה ותשורה למעסיקינים. טוען הקצו בתוספות בגיטין, וכנראה שזה גם כן מה שסברו בני מרבה, וזה נקודת המחלוקת, שהתהליך של שחיברה זה לא תהליך של קניין. התהליך של שחיברה הוא תהליך של ירושה. ששחיברה יכול להכתיר יורשים מדרבנן, כמובן הכל מדרבנן, אבל גם זה כפי שדיברנו בתחילת הסוגיה, יש אולי כוח הנחלה שהתורה נותנת לאדם, אז חכמים ניצלו את הכוח הזה ובנו מערכת משלהם של כוח הנחלה, שאני יכול להחליט שאדם שחיברה, שפלוני אלמוני, אותו פלוני אלמוני שהפסיד לפני שבוע, בוא נשקם אותו. השבוע קראנו, אף אחד לא שמע, כי כולנו בוותיקת. יש מנהג, מנהג בעם ישראל. מדברים על קריאת חמש מגילות, המנהג בעם ישראל זה לקרוא שלוש מגילות. שיר השירים, קהלת ואיכה. המנהג הוא לישון בשני מגילות. רות ויונה. עייפים. אז זה מנהג עם ישראל. לא כל המגילות, כן? שומעים כמה מגילות וישנים. כן? רוצים קצת להזדהות עם יונה. הלך לישון, אז גם אנחנו הולכים לישון ביום הכיפורים. זה מנהג בעם ישראל. במיוחד בחוץ לארץ שומעים רות, כי זה יום שני. אבל בארץ ישראל מנהג הוא. בוא, יש בחירה. מבחן אמריקאי, או הקדם בסברות. אחרי מאחד מהשני. יש שם מחמירים. אז רוצים להזדהות עם אותו טוב. כשאדם מקבל, התורה נותנת לאדם כוח להנחיל. והחכמים בנו מערכת של דברי שכם רק יחסו ומחמסו עם דם. טוען הקצות, תקשיבו היטב, האם אפשר להרכיב משמוש על דברי שכמרה? שאלה למדנית. איתן, אתה חוזר שבת, אבא פונה לך, תגידי איזה דבר תאר. יש לי חידה, אז חושבים אולי הנונים הפוכות, נדבר קצת על נונים הפוכות. מה קורה כשיש שכמרה ומשמוש? זאת שאלת רבנן ובני מערב. הנותן מעביר לבת דרך שכמרה. אבל הבת לא חיה בשעת קבלת הדברי שכמרה, כי המתנת שכמרה דחויה, מושית, עד שהסבתא יוצא מהתמונה. T3. באותו רגע אין בת, אבל יש יורשת הבת או יורש הבת. אז אני רוצה להפעיל דברי שכמרה ככסוב מחמסור דמי בנוסף למשמש. שהמתנה של הנותן עובר לבת בקבר ומהבת בקבר ליורשיה. וואו. כדי להכשיר משמוש בדברי שכמרה, אני חייב להגיד שני חידושים. חידוש אחד בדין שכמרה וחידוש אחד בדין משמוש. אם אני לא מקבל את שני החידושים, אני מתרפד את כל הגישה. רב ענן. אני חייב לומר ששכמרה זאת ירושה, לא קבלת מתנה, כי אם דברי שכמרה זאת קבלת מתנה בלשון הישיבוס, בלשון למדני, אם שכמרה זה רק חלוס קניין, בלי מייס קניין, אז אין תקווה. כי אין חלוס קניין למת. ובשעת החלות הקניין הבת מתה, אז אין מה לדבר. עבוד, נגמר. אז אני חייב לומר שדברי שכמרה זה לא חלוס קניין בלי מייס קניין, זה חלוס ירושה. מי שרוצה קצת פרויקט לשבת, יש סדרה של תשובות של הרעה והריטפה, אחד לשני, האם שכמרה זה ירושה או מתן? ממש 5-6 תשובות. התשובה של הריטפה זה מופיע. Light reading, קריאה קלה. חושבים בסלון, כולם קוראים את העיתון, מקור ראשון, אתה פותח את הריטפה. אל תקרא את הריטפה, רק תפתח את הריטפה, זה גם טוב, לא רואה בכלכם שהייתם בעצה אישי ובחר. חלק מפרומקאי זה להראות לאחרים כמה שאתה דתי, זה לא... מה זה אם אתה לא יכול להפריז? אז מחלוקת בין הרעה לריטפה. אבל גם אם נגיד ששכמרה זה חלוס ירושה, אם אני יכול להלביש משמש על יוש, להגיד שהנה, הנותן מעביר לביתו כשכמרה וזה חלות של ירושה, אבל הבת בקבר ואז מדין משמש הירושה עובר לבן. אז אם משמוש זה שתי פעימות, זה עובר לאדם בקבר או מאדם בקבר ליורשיו, זה ברור. כל שאני מרכיב על בסיס תשתית ירושה, אני יכול להרכיב גם משמוש. כי כל החידוש של מישמשו, שאדם יכול לרשת בקבר כוח ירושה ולהעביר. יש כאן שתי פעימות. אז גם כאן, הבת יורשת דרך ירושה דרבנן ומעבירה לבנה. אם מישמש זה דין אחר שהתורה קובעת שהדוד הגדול שלי הוא גם נחשב יורש שלי, הוא יורש אותי ישיר, לא דרכי, זה אם החכמים יכולים להגיד את זה גם בשכימר. אולי חכמים אמרו שבשכימר אתה יכול לחלק ליורש ולא ליורש יורש. אם החידוש של מישמש הוא שתי דילוגים, שתי קפיצות, שתי תחנות, אז אפשר להלביש מישמש על שכימר. עם הכוח של מישמש שאתה אומר שכל העם ישראל נחשב עם משפחה באיזושהי צורה, הם חכמים גם לחו את זה, אולי זה דין רק בתורה. בואו נצטקל בגמרא בגיטין, ששלחתי לכם בוואטסאפ, כי לא ידעתי למי יש, למי אין, יש זום, שמום, יש לכולם כל מיני, אז צילמתי לכם. גמרא בגיטין, הגמרא עצמה מחודשת, אבל החידוש בא לידי ביטוי חזק בתוספות. גמרא בגיטין בדף י"ד עמוד ב'. כן, יש חלקים בשעה שלא זכו לצימת לב כל כך. אז כולם לומדים פרק ראשון בגיטין. דף י'. או י' ב' או י' א'. אז אין מספיק דלק. בשיבת הר הציון, ברוך השם, מתחילים עם י' ז', דיני כתיבת הגט, י' ז' עד חפה. אבל החלק הזה, ללמוד את זה בכיס. תן לרב קי. גמר כל כך יפות על זכייה וזכתים ושליחות. לא מגיעים. גם אצלנו, הרבה לא מגיעים לאיש נוכל. מתעכבים, השוטפים, מתעכבים, לא יחבור, חסקס הבטה. למי יש כוח להגיע לאיש נוכל? זה זכות גדולה, אני יודע שהלימוד קשה. זה זכות גדולה למה, זה סוג רציניות מסוים. גם לקורונה, גם... לומדים, ממצאים את ה... ממצאות את המסכת. אז כאן בי"ד עמוד יש שאלה. אדם שולח מנה הולך, מנה לפלוני, אחרי נכון ידיים והלך, וביקשו ולא מצא. תעביר כסף למישהו, והוא לא נמצא. תניח אחד יחזיר למה שולח, אז תחזיר את הכסף, זה הבנה פשוטה. תניח דרך ליורשי מי שנשתלח לו, ליורשיו. אם אדם לא נמצא ושמעת שהוא מת, אז... אז חושב את הגמרא שמחלוקת היא האם אמירת הולך זה אמירת זכין, ואז אם זכי, אם הולך כזכי דמי, אז בעצם השליח זוכה עבור האדם, ואז שלא גם לפני שהוא מת. גמרא מתעדכנת. אמר רב אבא בר מרמול, וכולי אמר הולך לאב כסחי, אין כאן זכייה שהראשונה של העם מקבל. ולא קשה, הבברי, הבשחיד מירה. אם העם מקבל הוא ברי, אז אין כאן זכייה, הוא מת, אז הוא לא מקבל. אם הנותן הוא שחיד מירה, אז גם אם המקבל מת לפני שהוא קיבל את הכסף, מכוח שחיד מירה. תוספוס, עומרי. אף אגב דמייס מקבל בחיי נותן, אף על פי שהמקבל מת לפני שנותן חי, ולא קנו אלך מיתת הנותן, דיבש חמרה חל בשעת מיתתו, אפילו אחי קנו יורשים. דדת נותן נרדכים אם יש לנו מקבל בשעת מתן משה, יזכה מקבל אחר מיתתו. חבר'ה, הגמרא לא כל כך מחודשת. זה, תקשיבו היטב, שיורשי המקבל מקבלים מהשחימרה גם אם המקבל לא חי, אפשר להכניס לתוך מחשבתו שהשחימרה הוא ממש לארג', הוא נדיב. אז כשהוא אומר, תן את זה לרובן, כוונתו היא, אני רוצה לתת דבר שחימרה לרובן, וגם אם רובן כרגע מת, גם ליורשי רובן, גם לאדם שעומד מאחוריו, גם לחסר. אז החידוש עצמו, כפי שאומר זה חידוש, כמו הכבד. זה לא חידוש מבריד. זה חידוש. החידוש של הגמרא הוא מכוח שכיב מירה, אם זה סתם מתנה לרובן, לא שכיב מירה נותן בריא ונותן לרובן, רובן לא חי, אז אין כאן קבלה, אין כלום. אם הנותן לשכיב מירה, אז הוא באמת נדיב, אז הוא אומר, תן את זה לרובן, רובן כבר מת, בסדר, גם התכוונתי לקנות לשמעון, כי אין לי מה לעשות עם הכסף, בסדר. תוספות מכניסים עוד חידוש, וכאן החידוש זה. כאן זה הופך להיות אינטרסטינג כבר. לא שלפני כן לא אומרים שאני אומר, כאן זה באמת חידוש. תוספות מוסיפים שורה רביעית בתוספות. אפילו לא נולדו Yorshe Mekabel Ad Achar Misas Hanosein. Hashchid Mera Makne Be Yud Aleph Sivan Le Ruvein Achar Kach Humet V'mitparer She Ruvein Kvar Met Be Nisan Az Be Sivan Hanotein Natan Le Ruvein Shu Kvar Met V'baruch Hashem Ruvein Met Be Nisan V'be Menachem Av V'tetvav V'av Ishto Shel Ruvein Yoledet Ben ויקרא שמו בישראל וחצר וזכרו של ראובן. חצרון לא היה חי בשעת נתינת המתנה בסיוון. אם חצרון חי בסיוון ומתברר שראובן לא חי, אז אפשר לומר שכוונת הנותן בסיוון זה גם מעביר לחצרון כי הוא נדיב. אבל מה קורה לא כשראובן מת בשעת מתנה אלא גם טרם היה חצרון, היורשים טרם היו בעולם. ופתאום קמים אחר כך לחצי שנה, גם אני מקבל. איך היורש של ראובן שלא היה בחיים בשעת נתינת איך הוא מקבל? המסלול היחיד שחצרון שנולד באב יקבל המתנה שהשכימרה נתן בסיוון, זה להגיד שהירושה של השכימרה עוברת לראובן בקבר, כבר בקבר מניסן, ואז היורש במנחם אב יורש ממנו בקבר, דרך משמוש. ככה טוען הקצוס. הקצוס טוען שמהגמרא יש חידוש. החידוש בגמרא זה אם המקבל הראשי לא היה בחיים, אבל יורשים מאחריו. אבל החידוש העצום של הגמרא, גם אם היורשים מקבל, היורשים מקבל, לא היה בחיים. מזה אני חייב לומר שכל היתרון זה לא סתם דברי שכימרה, קניין מורחב, קניין משופר, קניין מתוגבר, אלא ירושה. ועל ירושה אני מלביש משמש. ככה טוען הקצות, בואו נקרא את הקצות ביחד. סלמתי לכם את הקצות בוואטסאפ. והרן שמה בגיטין, תוהה על הקטוסס, תם אני, למה את ההקיים למסב יש נוכל, דמאנה שכיברה לא חל, איך לגמר מיסה? שעת חלות הקניין, זה בסיוון. והחצון לא היה בחיים. איך חלה אחר מיסה? אז הקצור מוכיח בכל מיני גמרות ששכיברה זה סוג של ירושה, ואם כן, לפי זה הכיוון, שכיברה יכול לתן הלוואתו, אבל גם לא סבקנה, מזה ששכיברה יכול לקנות הלוואה, ולטה בהקנה, מכל מקום כיוון דהיתה בירושה, השורה השנייה של הקטע האחרון, זוכה בלוותו בתורס ירושה. ודין מן השכימרה כי ירושה. ואם כן, כאן החידוש של התוספוס, סילו קושה, היכי זוכה מקבל החמיס הסנוסים, כיוון דין קיני למס, דין הידין קיני למס, זוכה בו המת מתורס ירושה. אדם יכול לרשת בקבר, וירש יורשה, אפילו החמיתה, וכן סדר נחלוס כאן החידוש, שממשמשס והולכס עד יעקב, ואפילו אחר מיסה, איסה בירושה. הלבשת משמוש, אמן השכימרה. זה בדיוק מה שקורה בין רב ענן לבין בני המערבה. לפי רבן יונה. הדם הנותן הוא all in, אני מוכן לתת, אני רוצה לתת לי משפחתי. לא אם הוא רוצה לתת, אם הוא יכול לתת. במקרה שהבת כבר מתה, האם הבת יכולה לקבל את המתנה שכיב מרה של הנותן שהוא נתן בהתחלה, למרות שהיא מתה ולהעביר לבניה? לפי רב ענן, אולי יכול, כי אולי רב ענן סובר ששכיב מרה זה מתנה, אולי רב ענן סובר שאף על פי שזה ירושה, אי אפשר להלביש משמוש, רק אם אדם נמצא בחיים בשעת מיטת, בשעת חלות הקניין. זה המחלוקת הלמדנית פה בין רב ענן לבין. נבנה את הרשימה שלנו, כי נתייחס פה ושם לשכימר, המשכימר הזאת ירושה ומתנה, רב ענן ובני מרב, לפי רבן יונה. לפי הרשב"ם יעקב, רשב"ם מתנער מהכל, אין כאן ירושה במשג, זה הכל מתנה מהאדם. הנותן מקנה, 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 הוא חושב על כולם. השאלה אם הוא גם רוצה להקנות לכוח שני. הוא מקנה לסבתא, בסדר, הוא מקנה לבת, הוא אדם שאוהב להקנות. האם הוא גם רוצה להקנות לנכד שלו? רב אנר אומר, לא. בני מרב אמור שכן. הבעיה, אם הכל זה הקנה, למה הבעל מחוץ לתמונה? אז הרשב"א והריף"א קצת מעדכנים. לא, לא, הוא מקנה לבת, וזה עובר בירושה, כי שניהם סוברים שאפשר להעביר את זה לירושה, שאפשר להעביר שמיש משל שכמרה, שלמה הוא רוצה. אם הוא רוצה שבסופו של דבר, אם הוא היה יודע שבהקנה לבת זה יגיע לנכד, אם הוא היה רוצה להפקיע מהסבתא. הוא אוהב את הנכד, אבל אוהב את הסבתא יותר מהנכד. אם האדם היה יודע שזה עובר מסבתא ומשפחתה לנכד שלו, בסדר, לא הייתי מקנה לבת כדי לאפשר את המשמוש הזה להעביר לבן. אבל עקרוני, שניהם מסכימים שהתהליך זורם, שהתעלה הזו זורמת. אם אדם באמת מקנה לבת, זה באמת, אם הוא רוצה, עובר ליורשה אחר, אחרי שהיא בקבר. לפי הרבניון, זו בדיוק השאלה, אם הוא יכול לעשות. והחידוש הגדול של בני מרב, שהוא יכול לעשות, כי זה שכמרה, אפשר להפעיל שכמרה גם דרך משמוש, ולפי בני מרב וברבנן אי אפשר. או בגלל שמתנה שכמרה זאת מתנה, או בגלל שהקומבינציה הזאת של מתנה שכמרה ומשמוש לא מקובלת עליה. זאת הסוגיה, זאת הנקודה שלנו בסוגיה, הפינה שלנו. לא מדבר על מה עכשיו בפירות וגוף. שוב פעם, כל כך חשוב בסוגיות ויצר את הפוקוס. כי כל סוגיה מורכבת מכל מיני חלקים, אז אי אפשר לטפל בכל הכלים ביחד. היתרון שלנו שנגיע לכולם. הגענו לעניין של סילוק ומוחזק ורואי, דיברנו על בעל, נגיע למה עכשיו, אבל פשוט לעשות סדר. אוקיי. בואו נדבר כמה מילים קצרות. כן.